שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
בוקר טוב לכם. יש איזה עונג נורא גדול לפתוח את הבוקר עם בשורה. שלושה חטופים ישראלים וחמישה תאילנדים יוצאים לחופשי. גדי מוזס, ארבל יהוד, אגם ברגר והתאילנדים שאנחנו לא מזכירים אותם בשמם. כן, הכנו מרחב קבלה שלהם עם נזיר בודיסטי שיסייע להם ומזון מתאים וכן הלאה וכן הלאה. אבל חלק גדול מהטרגדיה הוא של התאילנדים שבאו לעבוד פה. אגב, לעבוד מעולה, אין עובדים כאלה. ובסכסוך שלא שייך להם, שאין להם נגיעה לו, הם מוצאים את עצמם תקופה כל כך ארוכה בכלא, וכמו שציינו אלה שכבר שוחררו, התייחסו להם בגזענות מכוערת ומתועבת. זהו, אז אנחנו כל כך שמחים, גדי מוזס חגג 80 בכלא, ארבל יהוד, אני מקווה שתגיעי ואת נראית יותר טוב מהתמונות האחרונות ששחררו שלך, ואגם ברגר שעוד נשמע מנגינתך, איזה יופי, הם חוזרים הביתה. בעולם מתיים מתרחשים דברים אחרים. בוושינגטון מטוס שעליו 60 איש התנגש במסוק בלקוק, קורא ליד נמל התעופה בוושינגטון. הגיעו שם ולשם סירות כיבוי, כנראה שחלק מהנושאים נחתו, נפלו, לא ברור, לנהר הסמוך, נהר פוטומק או פוטומק, אם אני הוגה אותו נכון. והכל נמצא בבדיקה, כל ההמראות והנחיתות נעצרו, צוותי החירום הוקפצו. אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני רדיו דרום ורדיו 5 ורדיו גלי ישראל, שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. איתן בקמן בלכטר כאן ברדיו תל אביב. אבירם מויאל ברדיו חיפה. אחראים אישית להעביר את הקולות אליכם באשר אתם. נודה ליעלי ונלך אל סיפור הבוקר שלנו. שהוא בעצם סיפור על יצירתיות. הסבון הצף. אנחנו מדברים על 1879. והמוצר הנמכר ביותר של החברה האמריקאית פרוקטר אנד גמבל היה נרות. הם ייצרו נרות, אבל החברה הייתה נתונה בקשיים. אם תשימו לב לתאריך, תומאס אדיסון המציא את הנורה החשמלית, ונראה שלא יצרכו יותר נרות. הפחדים התממשו כאשר שוק הנרות צנח, כי כעת הם נמכרו לאירועים מיוחדים בלבד. לגבי החברה, התחזית הייתה עגומה. אבל יד המקרה סייעה לחלצה מציפורני פשיטת הרגל. עובד מפוזר במפעל קטן של החברה בסינסינטי, שכח לחבות את המכונה כשיצא להפסקת הצהריים. התוצאה הייתה ערימה גדולה של חומר דמוי קצף. בהתחלה הוא חשב לזרוק את ערימת הקצף, אבל עד צץ לו רעיון, והוא יצר מן החומר הזה סבון. והסבון צף. כן, כן, כן. הסבון צף. כך נולד הסבון שנקרא Ivory Soap, והפך למוצר העיקרי של פרוקטר אנד גמבל. בזכות הסבון הזה ניצלה חברת פרוקטר אנד גמבל מפשיטת רגל, והיא שומרת עד היום על מעמדה כאחת החברות המצליחות ביותר בתחום בארצות הברית. למה, ישאלו למה, הסבון הצף זכה בכזאת יוקרה? כי באותה תקופה, שוב, אנחנו רואים על 1879, היו אנשים רבים שרחצו בנהר אוהיו. והסבון הצף לא שקע לעולם, כך שהוא לא הלך לאיבוד, לא עבד הסבון. וכך הוא הפך לרב מחר בארצות הברית, ובסוף בכל רחבי ארצות הברית, והיום אפשר למצוא אותו בכל מרכול ברחבי ארצות הברית. והסיפור הזה פונה אלינו, ואומר לנו ככה, לעולם לא להתייאש כשדברים מרחבים. משתבשים, או שצצות בעיות שנראה שאי אפשר להתגבר עליהן, כי בכל אחד מאיתנו תבואה יצירתיות בעזרתה ניתן לשנות כל בעיה ולהפוך אותה למכרה זהב. כמו שאמר אלברט איינשטיין, דמיון חשוב יותר מידע. כן, אלה, זה סיפורנו, ועכשיו חידתנו, החידה עליק לא היום, היום זו חידתו של גדול החידונאים, דן חמיצר בעצמו. מוכנים? כמו באוויר וביחידת הבקרה, זיהוי נכון מונע צרה צורה, בעוד הטורף מנסה להפיל, מי החבר שניצל והפיל? נחזור על זה. כמו באוויר וביחידת הבקרה, זיהוי נכון מונע צרה צרורה. בעוד הטורף מנסה להפיל, מי החבר שניצל והפיל? את התשובות ל-0552-102-102-0552-102-102, והפרס כרטיס משפחתי להצגת הילדים קוביות של שוקולד. אחת משלל הצגות האיכות של תיאטרון אורנה פורט לילדים ונוער, תיאטרון הילדים הוותיק בארץ, מתקיים בשבת הקרובה, שבת ממש במחרתיים, במוזיאון תל אביב לאומנות. לחזור על החידה? טוב, חמיצר חייבים לחזור. כמו באוויר וביחידת הבקרה, זיהוי נכון מונע צרה צרורה. בעוד הטורף מנסה להפיל, מי החבר שניצל והפיל? את התשובות מסרונים, מסמסים, 0552-102-102, אנחנו בידיעות אחרונות. הכותרת כאן, הפעימה השלישית עם תמונותיהם של גדי מוזס, ארבל יהוד ואגם ברגר. שלושה חטופים ישראלים וחמישה תאילנדים יוצאים לחופשי הביתה. אגם ברגר יוצאת שבוע אחרי חברותיה התצפיתניות, ארבל יהוד חוזרת אחרי משבר מול חמאס, וגדי מוזס, שמלאו לו 80 בשבי, הוא הגבר הראשון שמשתחרר בעסקה הנוכחית. יחד איתם יצאו מהגנום חמישה חטופים תאילנדים שאינם נכללים בסיכום מול ישראל. בין הפלסטינים שישחררו, זכריה זביידי ומוחמד אבו ורדה, שאחראים למות עשרות ישראלים. גורם בכיר במטכ"ל, יוזמת טראמפ להעביר עזתים למדינות שכנות הוא אינטרס ישראלי. הבכיר טוען בשיחה עם ידיעות אחרונות, ההצעה חיובית על יחסי הכוחות מול חמאס, הוא אומר, הזרוע הצבאית לא הוכרעה, ועל חבית הנפץ הבאה צריך להסתכל על היוש ולהתעורר. כבר היינו בקונספציה שקרסה. זו התבטאות יוצאת דופן של גורם בכיר בצהל, אחרי שנשיא ארצות הברית קרא למצרים ולירדן לקבל אליהם עזתים מהרצועה. הצעה חיובית, הוא אומר. ברעיון לידות אחרונות הוא מתייחס למה שמתרחש ביהודה ושומרון, ואומר, כבר חווינו הפתעה אסטרטגית אחת בשבעה באוקטובר, אנחנו לא יכולים שזה יקרה שוב ביוש. ולחוק הגיוס, הדרג המדיני צריך להקשיב בקשב רב לעזרות הרמטכ"ל על מחסור בלוחמים. אנחנו פועלים עכשיו באגרסיביות בטול כרם ובג'נין, וכך נמשיך. הגזרה שם מורכבת פי כמה. אנחנו אומרים שחמאס הוא האויב באיוש, והמנגנונים מסעים לנו. מי אמר שזה יהיה המצב בהמשך? מי אמר שהמצב הזה ימשיך? כן, אחרי חצי שנה, זה היה ברור שהנהג שנהרג ליד נהריה נפגע מטיל מיירט. במבצע בג'נין עצרו מחבלים בני 15 ומטה. 20 מבוקשים נעצרו שם, חוסלו שלושה ופוצצו עשרות מטענים. שר הביטחון בג'נין, צהל, יישאר במחנה כדי לוודא שהטרור לא יחזור. שוב סיפורים, זה פשוט לא יאומן כמה המלחמה הזאת, כמה סיפורים, ורובם סיפורי גבורה מדהימים, מספקת לנו המלחמה הזאת, וגם תחקירים שמקלפים את הורינו מאוב תסכול, פשוט כל יום עוד תחקיר ועוד תחקיר ועוד תחקיר. וידענו את זה וידענו את זה, וגם את זאת ידענו, וגם את זה ידענו. וזו לא דיווחה ולאלה לא הקשיבו, וכל יום יש, והכל נכון. והתסכול ענק. היום יש את הסיפור של 22 חברי כיתת הכוננות של שדרות, שנותרו עם אקדחים מול מחבלים שחדרו לעיר בשבעה באוקטובר. למה? כי הנשקים הארוכים ששימשו אותם נמסרו לאוגדת עזה. המשטרה ריכזה כוחות רבים בקרב בתחנה שלה, באירועים רבים אחרים לא טופלו. האם ניתן היה למנוע למשל את טבח הקשישים בסמוך למיגונית? התחקיר הצבאי על מה שהתרחש בשבת השחורה בעיר חושף שורה של כשלים באחריות צה"ל. אך אצבע מאשימה מופנית גם כלפי העירייה והאגף הביטחוני שלה. צה"ל מתחקרים את האירועים ובסדרות מאשימים את הצבא ואת הרבשץ הקודם. כן. טוב, יש משפרים לנו התלתלה של וולט. הצרכנים ובעלי המסעדות זוהמים, מגלים עלינו את ההוצאות, וגם ככה אנחנו נפגעים כלכלית. השליחים חוששים שתהיה פחות עבודה. אנשים לא ישלמו דמי תפעול ואז גם טיפים. חברת השליחויות העלתה מחירים ועלולה לשלם ביוקר. וולט, נמשיך לתת את ההצעות הטובות ביותר והמשתלמות ביותר. כן, בואו נסתפק בדברים האלה ונעבור לישראל היום. איפה אתה ישראל היום? לא הגיע מעריב? תכף אנחנו נציץ גם במעריב. היום הפעימה השלישית, בכותרת של ישראל היום, זו שעד לפני שבוע לא הייתה בתכנון. מצפים בלב פועם. גדי מוזס, ארבל יהוד, אגם ברגר וחמישה תלנים צפויים להשתחרר מהשבי. ארבעה בתי חולים שונים ערוכים לקלוט אותם. ישראל מצידה תשחרר היום 100 מחבלים, רובם עם דם על הידיים. ביניהם, כך נראה, יהיה המחבל זכריה זביידי. ומחרתיים, הפעימה הבאה עם שלושה משוחררים נוספים, שלושה גברים. אלוף פיקוד צפון ברעיון ראשון מתחילת המלחמה בוועידת חוזרים לצפון של ישראל היום, חיזבאללה הובס. אם יגיב, נחסל אותו ואת מנהיגיו. המוכנות שלנו לחזור ללחימה גבוהה. בואו נעבור פנימה. הנה רב סרן במילואים דודי בן ציון. הערבות ההדדית, הוא אומר, היא יסוד קיומנו בארץ הזאת. זאת הערבות שבשמה נלחמו חיילים רבים בכל מערכות ישראל עד ימינו, שבשמה שילם עם ישראל מחיר יקר מאוד, שבזכותה עברנו אתגרים רבים וצלחנו משברים עמוקים, ושבזכותה ננצח גם הפעם. אם תשמר הערבות ההדדית, אם יהיה מי שידאג לשמור על הערבות ההדדית, וזוהי בעיקר אחריות ממשלתית, אבל גם אחריות של חלק מארגוני המחאה. תראו, אני אמרתי לכם יותר מפעם אחת, כשבודקים למה חייל מוכן לצאת ממחסה ולהסתער על האויב, כשכדורים שורקים מסביב, ומי שחווה את זה כמוני יודע כמה זה מפחיד, הכדורים שחגים סביבך כמו דבורים, לא, כמו דבורים, כמו צרעות, ואתה יודע שכל כדור כזה הוא נושא בתוכו את מותך, ולמרות זה אתה צריך לצאת מאחורי הסלע או מאחורי המחסה ולהסתער. מה גורם לזה? האם הציונות גורמת לזה? האם הפילי עם ישראל, האם זיכרון השואה גורם? לא, חברים. הרעות, העובדה שאתה צריך לסייע לחבריך, העובדה שאתה לא יכול לבייש את הקבוצה שאתה נמצא בה, את הכיתה שאתה שייך עליה, את הצוות שאתה שייך אליו, אתה לא יכול. אתה חייב לבצע את זה, וזה לא משנה אם אתה בטנק או אתה חייל רגלי. כן, וכיכר החטופים ותל אביב כבר מתכוננים לחזרתם של שלושה החטופים. בקרב תושבי העוטף במקום התחושות נעות בין תקווה לחשש, זה כמו להיות על רכבת הרים. אנחנו זורעים את השדות כבר, אבל אין תחושת ביטחון. אלי אלבג נפגש עם הרב קלמנזון, שאיבד את בנו בשבעה באוקטובר. הוא נפגש עם אם החטופה שיצא נגד המתנגדים לעסקה. אני בטוח שהבן שלי בשמיים קיבל תוספת שמחה על הסיפור הזה, אמר קלמנזון. אלבג, ליבי איתך ועם המשפחות השכולות. רוצים עוד ציטוטים, אלוף פיקוד צפון, אורי גורדין. אז על הצפון הוא אומר, ההשתנות היא עמוקה וכיום בטוח לשבת ולגור פה. הצפון יחזור להיות מה שהיה והרבה יותר מזה. על לבנון, מדינת לבנון הבינה ומבינה שהאינטרס שלה הוא לקחת אחריות מחדש על השטח שלה מידי חיזבאללה. על חיזבאללה חוסלו אלפי מחבלים, יותר מ-70% ממערכי האש של הארגון נפגעו. הוא לא יכול לבצע מעלומה בקו המגן. על ההסכם, ההסכם הזה נמצא תחת פיקוח ובהובלה של האמריקנים, שמחויבים לראות את ההמשך הרבה שנים קדימה. על הפסקת האש, אנחנו כרגע בהפסקת אש, אם חיזבאללה יעשה את הטעות ויחזור ללחימה, הוא ייפגע קשה, כולל ההנהגה שלו. טוב, נסתפק בדברים האלה, נציץ עוד לרגע במעריב. הם מוכנים לקראתם, שוב התיאור של מי משתחרר היום בכותרת, אזכור שפגישת נתניהו טראמפ תהיה ביום שלישי. ראש הממשלה ימריא לוושינגטון ביום ראשון. לפני פגישתו עם נתניהו, סטיב ויטקוף סייר ברצועה בביקור ראשון של בכיר אמריקאי מאז 2009. והסיוט של מכון הכושר ביבנה, אחת המתאמנות אומרות שם, אני לא נשואה, נעשה לי עוול, המאמן מסר עדות במשטרה, אחד ממכריו, הוא לא עבר על החוק, אבל איבד את העסק. ואני רוצה להגיד לכל אלה שעושים שיתוף, ברגע שאתה לוחץ על כפתור ועושה שיתוף של החומרים האלה, אתה עובר עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. שמעתם אותי? עד 3 שנות מאסר. אם ירצו לקחת את המקרה הזה לדוגמה, הרבה אנשים שעשו שיתוף או שחלילה יעשו שיתוף, הם ישלמו על זה. אז היזהרונה, וגם כי זה לא מוסרי, וגם כי זה בניגוד לחוק. נזכיר שוב את חידתו של גדול החידונאים. כמו באוויר וביחידת הבקרה, זיהוי נכון מונע הצהרה צרורה. בעוד הטורף מנסה להפיל, מי החבר שניצל והפיל? אתם עונים, איזה חמודים אתם עונים. מירי חזן, מיר רמת גן. תמי קרמלי, חיפה. סגי גבאי, ממושב אדרת. אורי לזר, מכפר סבא. ורדה ברוכים מתל אביב. נסתפק בדברים האלה, כי עכשיו כבר 6:24. פרסומות.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
יום מעשים טובים, 19 מגיע אלינו בזמן. אחרי שנה וחצי כל כך קשות, אנחנו זקוקים לפעילות שתשפר את מצב הרוח ותגרום סיפוק. מעל 2 מיליון ישראלים צפויים להשתתף במה שהפך ליום יום ההתנדבות הלאומי. אם אתם רוצים להשתתף, תיכנסו לאתר יום מעשים טובים ותבחרו את הפעילות שהכי מתאימה לכם. השנה היא יותר מתמיד. אז תרשמו את התאריך. נכון, בדיוק. ותראי מה זה כוחו של איש אחד, ויתר דיוק אישה אחת, שלקחה רעיון של עשייה טוב, השקיעה בו את חוכמתה ואת כספה, והצליחה להפוך את זה לפרויקט בינלאומי. אתם יודעים, זה נעשה בעשרות מדינות בכל העולם, וגם אצלנו, רק אצלנו, מפעילים 2 מיליון איש ביום הזה, ואין דבר שגורם להרגיש יותר טוב מאשר מעשה טוב. טוב, בואו נעבור לכותרות של עיתון הארץ. הכותרת כאן, החטופים גדי מוזס, ארבל יהוד, אגם ברגר, וחמישה אזרחי תאילנד צפויים להשתחרר היום. עבור תושבי מחנה הפליטים ג'נין, מבצע רודף מבצע, שבוע אחרי שפתח צהל במבצע צבאי במחנה הפליטים בג'נין, כעת כמעט ריק לחלוטין מתושביו. כמה עזבו כי הצבא הכריח אותם, סיפור, האחרים לא יכלו לסבול את המחסור במים ובחשמל. השימוש במטעני חבלה גובר וגבה חיים של 13 בני אדם בחברה הערבית ב-2024. ראו, זרתם על ידי כבר שנתיים, 3 שנים, אני אומר לכם שזו החזית שלא מדברים עליה. זו החזית שלא מדברים עליה, והמשטרה צריכה להקים בצד הימם יחידה לא פחות טובה שנלחמת בארגוני הפשע, אוספת שם את הנשק ונלחמת בהם מלחמת חירום. לידה צריכה להיות, אתם יודעים, כמו שמטפלים טיפלו בזמנו במאפיה, לעלות עליהם, לעצור אותם גם בגלל בעיות של ניהול ספרים, לקחת מהם את הכסף הלא חוקי ואת המכוניות שנקנו בכסף לא חוקי, של שחיטה ואיומים וסמים. בקיצור, זה אחד הדברים הראשונים שצריך לטפל בהם. וואו, כמה דברים אנחנו צריכים לטפל. ועדת סל התרופות תחל בדיונים לקראת הכרעה, והמוקד טיפולים לחולי סרטן. ותמיד אני אומר, אם יש ועדה שלא הייתי רוצה להיות בה, זה שם, כי הם באמת קובעים מי לשבת, מי לחסד. בין השאר הם שואלים את עצמם שאלה, אם הטיפול הזה הוא מציל חיים, אז ודאי שאנחנו צריכים לתת אותו. אבל אם הוא מאריך חיים, צריך גם לתת אותו. כמובן, אתם יודעים, שמתחיל מה שווה שנה נוספת בחיי אדם? כל מיני שאלות שהן שאלות כל כך קשות, שהתשובות שלהן אמורות להיות כל כך מובנות מאליהן, ועדיין יש תקציב מוגבל, ועדיין הם צריכים להחליט בסוף. לא כיף. הנה סיפור יפה. דגימה מאסטרואיד הכילה את רוב המרכיבים ליצירת חיים. מדובר בגשושית של סוכנות החלל של ארצות הברית, של נאסא. היא שוגרה ב-2016 לאסטרואיד ושמו בנו. היא אספה ממנו דגימות ושיגרה אותם לכדור הארץ. איך היא שיגרה אותם? בקפסולה מיוחדת. ומחקר שפורסם אתמול התברר שבדגימה נמצאו אלפי מולקולות אורגניות, בהן 14 מ-20 חומצות האמינו שמרכיבות את כל החלבונים שהיצורים החיים בכדור הארץ מורכבים מהם. בדגימה נמצאו גם מינרלים שעשויים להעיד על האפשרות שהגוף שממנו הגיע בנו הכיל מים. אהה, תלמדו את השם, בנו יכול להיות שנה, לאיפה אתה גר בשנה הבאה? אני עובר לבנו. טראמפ אישר להגביל טיפולי התאמה מגדרית לקטינים בני 16 ומטה, לא יקבלו שום סיוע מהממשל. זהו, אלה הם הדברים. ועכשיו, יוני בלוך עם שיר מקסים, סוף טוב.
אולי פשוט נתחיל עם סוף טוב ונלך אחורה בזמן, נפרסם תמונות ברחוב של כל מי שהחזרנו משם, נתחיל אחרי שיש כבר שלום ורק נשאר לזכור כמה פרטים, נזמין את כל תושבי הצפון למסיבת שפיות ברחוב. חוץ מזה זה לא יעזור,
ניתקע כל בוקר בפקק, נראה חצי שעה חדשות והופעה של ברונו בפארק, נוכל לטוס לאן שנרצה ואז לחזור הביתה כי נגמר. אם מישהו ישאל מה קורה, נגיד לו שעכשיו כבר מותר. חוץ מזה
סתם סיפור מרתק שלא שייך לכלום. לפני 36 שנה ניהלה דוגמנית העבר שרונה טל רומן עם א' ונכנסה ממנו להיריון. הוא סרב להכיר בו. בבדיקת האבאות יצאה תשובה שלילית. חולפות שנים ובנותיו של א' נפגשות עם ביתה של שרונה ופתאום רואות שהן כל כך דומות. ואז הן מחליטות לערוך בדיקה חוזרת והפעם היא יצאה חיובית פעמיים. פעמיים. הייתה פנייה לבית המשפט ושרון אומרת היא לא רוצה ממנו כסף, רק כועסת על העובדה שהוא לא היה מוכן להכיר שהוא האבא. ועכשיו שיבה ומד ערבים ביניהם מי השם העיקרי. זהו, זה הסיפור שרצינו לספר לכם עכשיו, ובואו נעבור אל המבזקים, מבזקי החדשות. שוב, הזכרתי את המטוס בוושינגטון שהתנגש במסוק בלק הוק, מטוס קטן יחסית עם 60 נוסעים, שהיו מתוכננים להיות על המטוס, לא ברור עוד כמה היו באמת. יש הרוגים, עוד לא ברור כמה. חברת אבטחת סייבר טוענת, המוני נתונים דלפו לאינטרנט החופשי ממנוע AI הסיני. אתם זוכרים מה מדובר על חברת דיפ סיק הסינית, שבעצם גרמה לנפילת הבורסה הזמנית לפחות, כי במעט כסף היא עשתה מה שעשו חברות אמריקאיות גדולות במאות מיליארדים. טראמפ מאיים לגרש סטודנטים זרים שהשתתפו בהפגנות פרו-פלסטיניות. הוא טען שסטודנטים שהם לא אזרחים אמריקאים השתתפו בהפגנות פרו-פלסטיניות, ויש פעולה מיידית בצו שהוא פרסם של משרד המשפטים להעמיד לדין על איומי טרור, הצתות, ונדליזם ואלימות נגד יהודים אמריקאים, ולרכז משאבים פדרליים כדי להילחם במה שהוא כינה התפוצצות האנטישמיות בקמפוסים וברחובות. לכל המאגרים שהצטרפו להפגנות הפרו-ג'יהאדיסטיות, הזהרנו אתכם, ב-2025 נמצא אתכם ונגרש אתכם. נסתפק בדברים האלה, ועכשיו.
תודה. שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
כן, אז כמו שהבטחתי לכם, יהיו כמה עצות פה לחיסכון במים. התחלנו במקלחת כשדיברנו על התקופה שאתם, הזמן שאתם מסתבנים, סיגרו את המים, אבל יש עוד משהו במקלחת, וזה סיפור מדהים. עד שמגיעים המים החמים, נשפחים המון מים לריק. הדבר הוא, הפתרון הוא מאוד פשוט. דלי באמבטיה, את כל המים הקרים ממלאים בדלי, ובדלי משתמשים לשטיפת הרצפה, אם אתם רוצים להדחת האסלה, להשקות הציצים. לא מבזבזים, כי אנחנו צריכים ללמוד את התחושה השקרית שיש לנו מים. אין לנו מים. אין לנו מים לשחרר לטבע, ואין לנו מים שמגיעים ללא בזבוז אנרגיה כמו בהתפלה. כן, אז בואו נציג שוב את המרואיין שלנו, דוקטור יהודה בלנגה, מזרחן במחלקה ללימודי המזרח התיכון וחוקר במכון בגין סדאט באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב יהודה.
שלום דליק, בוקר טוב.
תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאנחנו משום מה לא מתעסקים איתה. אנחנו נורא מתעסקים עם מה אנחנו חשבנו, הקונספציה, מה חשבנו שהחמאס רוצה. למה חמאס בעצם בחר את השיבה באוקטובר? האם זה בגלל שהוא חשש אין זמן, ועוד מעט יהיה הסכם עם סעודיה? ובעיקר עכשיו, אחרי כל מה שקרה, אחרי כל המלחמה הזאת, מה האנד גיים של החמאס? איך הוא רואה את מה שעומד לקרות?
אם אני צריך לנתח מה חמאס חשב בשבעה באוקטובר, אז היו לו כמה יעדים שהוא ביקש להשיג אותם. קודם כל, היעד הראשון זה לעצור את תהליך הנורמליזציה. זה לא שזה ראשון בחשיבותו, כל אחד כמובן יש רמת החשיבות שלו, אבל היעד ראשון זה לעצור את תהליך הנורמליזציה בין ישראל לבין הערבים, שלראשונה, למעשה הסכמי אברהם, חמאס רואה ש העולם הערבי והעולם בכלל, הקהילה הבינלאומית, מכירים בזה שאפשר לפתור את הסכסוך הישראלי-ערבי בלי לפתור קודם כל את הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנחנו מדברים על הרצון, המחויבות של יחיא סינואר לשחרר את האסירים הכלואים בבתי הכלא בישראל. וזה משהו שהוא התחייב לעשות. אגב, גם בשחרור גלעד שליט, חלד משעל הציב, שחררנו עכשיו 1027 אסירים, אנחנו נשחרר את כולם. והיעד השלישי, להביא לקדמת הבמה את סוגיית הבעיה הפלסטינית, הפתרון של מדינה פלסטינית. עכשיו, אני מזכיר לך, לא צריך להזכיר לך לאפילו לאף אחד מהצופים, מהמאזינים, אבל החברה הישראלית הייתה שסועה בשישה באוקטובר, ונראתה כלפי חוץ, כשאני אומר כלפי חוץ, זה כל העולם, במיוחד הצד הערבי, כחברה שנמצאת על הקצה, ואם ניתן את הדחיפה הזאת קדימה, אפשר אולי בשיתוף פעולה ערבי לפרק את המדינה הזאת, האישות הציונית. חמאס חשב שחיזבאללה יסייע לו, איראן תסייע לו, למזלנו הטוב זה לא קרה, ומבחינת חמאס, עכשיו צריך לנהל את המלחמה לבד, אבל להוביל לכמה שיותר נזקים לצד הישראלי, בשביל להשיג את המטרות הראשוניות של המלחמה, ומבחינת הארגון עצמו זה לשרוד. חמאס עובד תחת הרעיון של מאבק ממושך, מאבק של, קראתי לו באחד המטורים שלי, הפילים והנמלים, הפיל והנמלים. אני מכה ומכה ונוגס ומתיש, עד שבסוף אני אצליח להכריע. כמו מלחמת גרילה, הוא מנצל את היכולות שלו בשביל להילחם באויב, ובחינתו הוא השיג את המטרה, הוא שרד. נכון שהקורבן, המחיר שהעזתים שילמו הוא מחיר לא הגיוני, אבל מבחינת חמאס הוא גם משווק את זה בצורה הזו. קודם כל שרדנו, עמדנו מול הצבא החזק ביותר במרחב המזרח תיכונים, לא בעולם, ויכולנו לו. זאת אומרת, שרדנו את המלחמה למרות ההצהרות המפוארות של המנהיגיו, גם של ראשי צהל, שאנחנו נשמיד את חמאס ונפרק את חמאס, זה לא קרה. ומכיוון שכך, עכשיו צריך לצעוד לכיוון הבא.
ומה הכיוון הבא?
מבחינת חמאס, קודם כל זה להמשיך בעסקה הזאת, כדי לשחרר את האסירים שכלואים בבתי הכלא.
מבחינתו זה באמת להמשיך בעסקה הזאת עד תום, כי חלק מהפרשנים אומרים, תכף תראו, זה נעצר, הם לא ילכו עד הסוף. ברור שגם אצלנו יש קשיים בללכת עד הסוף, אבל אנחנו היום מייחדים את השיחה לחמאס. האם הם באמת רוצים ללכת עד לסיום העסקה?
שוב, זה להיכנס למוחם של אנשים שאתה יודע, לא, אנחנו לא יודעים מה ילד יום אצלם בראש, אבל אנחנו מנסים לנתח ולהבין מבחינת האינטרסים כרגע של חמאס, בלי לשגות כמו שציינת בפתיח בקונספציות. אבל כשאנחנו רואים את ממדי ההרס בעזה, ואת הלחץ של התושבים שמתחילים לנוע מהדרום לצפון, וחלקם גם אומרים אין כלום בצפון, בואו נחזור חזרה לדרום, ושומעים כל מיני תוכניות בעיניי הזויות של טראמפ להוביל לפליטים לאלבניה, אינדונזיה, מצרים או ירדן, מה שמלחיץ כמובן גם את הירדנים ואת המצרים.
ברור, ירדן, הדבר האחרון שירדן רוצה זה עוד פלסטינים בשטחה, ומצרים כמובן לא יכולה לחלקל כמות כזאת של אנשים.
בוודאי שלא, אני גם חושב שזה לא צריך להיות האינטרס הישראלי שמחבלים או פלסטינים חמושים יעברו לירדן על שלל בעיותיה והצורך שלנו בחזית יציבה. בכל מקרה, חמאס מבין שעכשיו הוא צריך להתנהל מול אוכלוסייה שהמצוקה רק תלך ותגבר בחודשים הבאים, שלא לדבר על חודשי פברואר מרץ שהם אפשר לומר שיא החורף. ומהבחינה הזאת הוא דיברנו על רצון לשרידות. עכשיו הוא יכול להגיד אני מבחינתי מעוניין לקיים את העסקה על שלל שלביה, ראשון נסיים אותו, שני ושלישי. הם גם מתנים את זה, שמרנו את חזם קאסם מדבר על כך שהמסע ומתן על השלב השני והשלישי אפילו יותר קשה, כי חמאס מרגיש שהוא פה בעמדות שיש לו קלפי מיקוח, מה שצהל לאט לאט מאבד אותם. אבל מכיוון שכרגע הוא צריך סוג של שיתוף פעולה, ואפילו הייתי אומר לנסות ולקבל לגיטימציה להמשך שליטתו ברצועת עזה, הוא מוכן להשמיע גם קולות של בואו נשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית.
אבל במקביל הוא שומע אצלנו קולות שאנחנו בסדר, נחזיר את החזון החטופים, אולי ניצור איזה נסיגה סמלית או מלאה, אבל אז נשוב להילחם. ואז הקלף, ואז הקלף העיקרי שמונח בידיו, והוא, אתה יודע, הוא הסמן חיים שלו, וזה החטופים, לא יהיה יותר.
כן, אבל אנחנו מדברים על סוף השלב השלישי. עכשיו, חמאס ידע להתנהל כמו שהוא התנהל לאורך כל ה-15 חודשים האחרונים, בצורה מאוד זהירה ומאוד מפוקחת. אם הוא יציע פתרונות שיעלמו בסוף, גם, אני מדגיש קודם כל, בעיני הממשל האמריקאי, שיודע ללחוץ על ישראל את האינטרס הישראלי, כמו אנחנו גם משחררים אסירים, אנחנו גם מוכנים להשתלב, אז אוקיי, אנחנו לא יהיה שלטון חמאס רשמי בעזה, אבל אנחנו נהיה במסגרת השלטון המשותף שלנו עם הרשות הפלסטינית. מה שהמודל שעכשיו כולם מדברים עליו זה הלבניזציה של עזה. כלומר, חיזבאללה משתלב בפרלמנט הלבנוני, בהנהגה הלבנונית, ככה חמאס ישתלב בתוך הרשות הפלסטינית על שלל מנגנוניה, וביחד נשלוט ברצועה. כמובן שזה אותה גברת בשינוי הדרת, וחמאס ימשיך לשלוט ברצועה וימשיך להחזיק בנשק, אבל לפחות באופן רשמי זה לא יראה כאילו החמושים שלו מחזיקים את הרצועה בגרון. ואז גם חמאס משיג את המטרות שלו. לכאורה ישראל יכולה להגיד, הנה חמאס פירקנו אותו, הוא כבר לא קיים, וכך אפשר יהיה לשקם את הרצועה, וחמאס השיג את היעד העיקרי שלו, לבנות מחדש את הרצועה, לטפל באוכלוסייה שלו ולשרוד.
דוקטור יהודה בלנגה, לפני שאנחנו נפרדים, אז בסוף, מה שאני שומע מדבריך, שהמקסימום שאפשר להשיג, כמו שהיה בימי התנ״ך, ותשקוט הארץ 10 שנים, ותשקוט הארץ 7 שנים, ותשקוט הארץ במקרה הטוב 18 שנה, הרי בצפון. זה המקסימום.
היו גם 40 שנה, כן.
טוב, תודה רבה לך, דוקטור יהודה בלנגה.
תודה רבה, שבוקר טוב וחודש טוב.
אמן. אגב, עכשיו חודש שבט, חודש שבט, אתם יודעים, זה חודש, אם אתם מסתכלים מה אומרים עליו החסידים, זה חודש שהוא במזל דלי. למה מזל דלי? כי בורות המים מלאים עד תום, ואז אפשר לקחת את הדלעים ומלמעלה מהבורות לקחת את המים ולהשקות, ובורות המים שלנו עוד לא מלאים, אפרופו ההצעה שלנו, ובואו נקווה, הבטחתי לכם בפברואר שזה ישתנה. אוי, מהר מהר, הזמן תם, והגדול מכולם, גדול החידונים, דן חמיצר ממתין על הקו. בוקר טוב דן.
בוקר טוב, אני מזל דלי.
הנה, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
תסתכל לשמיים, בואו, בואו.
טוב, בוא נקרא את החידה שלך, משורר החידות שלנו. כמו באוויר וביחידת הבקרה, זיהוי נכון מונע צרה צרורה, בעוד הטורף מנסה להפיל, מי החבר שניצל והפיל?
כן, כל מי שמתעסק קצת בתעופה, או ביחידות הבקרה, או באוויר, אם הוא טס, אז הוא מכיר את המכשיר שנקרא IFF, או זיהוי עמיד טורף, זיהוי עמיד טורף. וזה מכשיר מאוד חשוב, כי אם אתה לא טס איתו, אז יכולים להפיל אותך, כי לא מזהים אותך. אבל אני כל פעם חושב על זיהוי עמיד טורף במושג פוליטי של עמית או יריב. עמית או יריב. והיריב הזה הוא טורף, ואיזה מזל שהעמית ניצל, לדעתי לפחות. אולי גם לדעתכם, מה דעתכם?
דעתנו, תמיד כדעתך, מהפחד, אנחנו לא מסתבכים איתך. מה שתגיד, קודש הוא. היו תשובות מאוד מעניינות, היה יריב לוין ולירי אלבג והחטופות, ונציגת האירוויזיון וחודש שבט, והמאמן מיבנה, אבל אודי לזר מכפר סבא, הוא הזוכה, הוא יהיה בהצגה קוביות של שוקולד, ועם כל משפחתו, הצגה נהדרת של תיאטרון אורנה פורט לילדים, זה קורה בשבת הקרובה. דן אהוב, תביא את הגשם, מזל דלי שכמוך, תביא את הגשם, יש איזה דיבור על אמצע שבוע הבא.
במילה שזה חוני המעגל או משהו, מישהו צריך להביא איזה משהו.
נכון.
תעשה משהו, דליק. דליק זה דלי, דרך אגב.
דליק זה דלי, אבל מתחבא בתוך הדלי, אריה, זהירות. תודה רבה, דן חמיצר, גדול החידונאים. תודה רבה לאבי בליקי. תודה רבה לאיתן בקמן בלכטר. תודה לאבירם מויאל. תודה ליעל. וחברים, הם באים, הם באים. היום הם באים עד הצהריים, הם איתנו. איזה כיף. שלום, שלום.